אנחנו למדנו בקטע הקודם, סיכום העניין, שיהודי צריך להיות בשמחה כל הזמן, מכך שהוא יכול לקיים תורה ומצוות, ואז להתחבר לקדוש ברוך הוא. לפעמים יש מצב של מצרים, שזה מיצר, כמו המיצר הגרון, שזה יכול להפסיק את כל העניין, אז מה הפתרון אמרנו? הפתרון בא גם מהגרון. מה הכוונה הפתרון בא מהגרון? יש קול שיוצא מהגרון, קול קורא בתורה, כשאדם קורא בתורה אז הוא ממשיך את הקדוש ברוך הוא שיעיר אצלו, ואז הוא מבטל את המניעות והעיכובים. ופשטות הכוונה היא לתורה שבכתב. עכשיו הוא ירחיב בקטע הבא, שבעצם לא מספיק ללמוד רק תורה שבכתב, יהודי צריך להתרחב יותר וללמוד גם תורה שבעל פה, כדי להשתחרר מכל העניינים של מצרים. וזה הקטע הבא. חלוז ובלבד, זו תכלית המכוון. התכלית זה לא, זה בלבד, לא רק העניין של תורה שבכתב, כי אם, כמו שהפסוק אומר, והבאתי אתכם אל הארץ, על הארץ הרבה יותר רחבה. מה זה הארץ הרבה יותר רחבה? ביור העניין. כי נכתיב, פסוק אומר, אל ארץ טובה ורחבה. על מי זה הולך? ארץ טובה ורחבה? על ארץ ישראל. וארץ ישראל זו, כשאומרים פה על ארץ ישראל שהיא טובה ורחבה, על איזה דרגה רוחנית מתכוונים? מבחינת תורה שבעל פה. תורה שבעל פה נקרא ארץ טובה ורחבה. למה? ונקרא ארץ רחבה, למה קוראים לתורה שבעל פה? רחבות. על דרך מאמר רבותינו זל על פסוק, יש פסוק שמתאר את השבח של ארץ ישראל, וארץ ישראל נקרא ארץ צבי צבאות גויים. למה הארץ נקרא ארץ צבי? אומרים חז"ל, מה מיוחד בצבי? כשהצבי חי, אז האור שלו הוא מקיף את כל הגוף שלו. אבל אחרי שמפשיטים ממנו את האור, הוא מתכווץ מאוד, ואי אפשר בשום פנים ואופן להחזיר אותו למצב הקודם. זאת אומרת, רואים מה שמעניין, שהאור של הצבי מתרחב לפי הצורך, וברגע שאין צורך הוא פתאום מתכווץ ואין יכולת להרחיב אותו. מה צבי זה? אין אורו מחזיק את בשרו, כך כתוב על ארץ ישראל, שזמן שעם ישראל יושב עליה, בזמן הגאולה, אז הארץ רחבה יכולה להזיק את כולם, אחרת פתאום יכולה לככה להתכווץ. אז רואים, גם ברוחניות אותו דבר, שיש גם כן בתורה חלק שנקרא ארץ ישראל, שהוא מתרחב ומתרחב ומתרחב בהתאם לצורך, שזה תורה שבעל פה. למה תורה שבעל פה? ביחס לתורה שבכתב נקרא רחבות יותר, כאילו תורה שבכתב זה צמצום, ותורה שבעל פה זה רחבות. מה העניין? והעניין, כי תורה שבכתב, עיקר יסודתה הוא בחינת אותיות התורה. תורה שבכתב, כל הרעיון וכל הדגש זה על האותיות, ולכן מדקדקים באותיותיה. כשאתה לומד תורה שבכתב, כותב תורה שבכתב, מאוד מאוד חשוב האותיות, כל אות ואות, שלא יחסר או יתיר, לא יחסר עוד בספר, לא יהיה אות מיותרת, שיהיו צורתן עליהן כדמותן בצלמן, זאת אומרת שצורת האותיות יהיו כתובים בדיוק כמו שצריך, שיהיו גולם אחד, האותיות יהיו שלימים, לא יהיה איזה הפסק או נצק באות. שאם נפסק היוד של גג האלף על דרך משל, למשל יוד יש לו אלף, אז אם הגג של היוד נפסק, זאת אומרת זה נראה אלף, אבל יש נתק קטנטן בין החלק העליון של האלף לחלק התחתון, מעל גוף האות, הרי זה ספר תורה פסולה, כי בספר תורה, תורה שבכתב, מאוד מאוד חשוב כל פרט ופרט וכל אות ואות. ואם מברכים עליה, אם יחסר, יהיה נתק הכי קטן, אי אפשר כבר לברך על הספר תורה הזה, זה כבר יהיה פסול. אבל מצד שני, אין נראה בגילוי ההשכלה כמו בתורה שבעל פה. אבל בתורה שבכתב אתה לא רואה כל כך את הרעיון, את העומק, את המרחב. עוד מעט ניתן דוגמה. שעיקר גילוי השכלת הדינים והמשפטים שבתורה אינו מפורש בתורה. כל הלכה שאתה לומד ואתה רוצה לדעת את המרחב, אז איך עושים את זה בדיוק, מה הפרטים, איך מקיימים, אתה פותח תורה שבכתב, אתה לא יודע את הפרטים בכלל. איך ומה לעשות. שכל התורה היא סיפורי מעשיות, גם הסגנון של התורה לא נכתב בצורה, אתה חייב לעשות א' ב' ג'. התורה מספרת לנו סיפור. בתוך הסיפור נמצאים גם כן מרומזים ההלכות. וגם הדינים שבה, וגם כשהתורה כבר כן כותבת ההלכות, אין דרך סיפורי דברים. זה נאמר בסגנון של סיפור, שכך אמר השם שידבר על בני ישראל. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, תגיד ליהודים כך וכך. אז תגיד להם שהם ישמרו שבת, תגיד להם שהם יבנו את המשכן. אז זה נאמר בסגנון שכאילו אנחנו קוראים סיפור, מה הוא אמר להם. ושכך אמר משה. ואין כוונתה לידה ממנה לבדה, כל הדינים על בוריין ומתכונתם. באמת תורה שבכתב לא מתכוונת, וגם לא נותנת לך את היכולת, שתוכל לדעת מתוך הלימוד של תורה שבכתב נטו, את כל ההלכות על בוריין. אתה לא תדע. למשל, כגון לדרך משל, עניין התפילין. כתוב בתורה שצריך להניח תפילין, כתוב 4 פעמים בתורה שבכתב שצריך להניח תפילין, אבל אינו מפורש שיהיה דלת פרשיות. לא כתוב במפורש, כתוב כשאתה עומלות על ידיך. כמה פרשיות? תורה שבכתב זה לא כתוב. ושיהיה כתוב כך וכך, בדיוק מה לכתוב בתוך התפילין, אתה לא יודע. שיהיו נכתבים על כלף דווקא, לכתוב את זה על כלף ולא על נייר. ככל משפטי תפילין והלכותיה מסורות לנו בתורה שבעל פה. כל הפרטים שיש בתורה שבעל פה, בדיוק איך עושים תפילין, לא כתוב בתורה שבכתב. וכן שאר כל המצוות. ככה כל מצווה ומצווה. תורה שבכתב זה כתוב בסגנון מאוד מרומז, מאוד בקיצור. תורה שבעל פה נותנת לו את המרחב. והיינו, למה בתורה שבכתב אין את המרחב? לפי שעיקר יסודתה בהררי קודש. תורה שבכתב היא נשארה ברמה היסודית, ברמה של הקודש, שזה בחינת חוכמה הילאה, דרגת חוכמה אלוקית, דורייתא מחוכמה נפקת, ותורה שבכתב היא בחינת חוכמה הילאה. כיוון שזה חוכמה הילאה, לעומת תורה שבעל פה שזה חוכמת התאה, אבל תורה שבכתב זה חוכמה הילאה, ולחכימה מה שבא מחוכמה הילאה ברמיזה. חכם אומר ברמז, אז הדברים לא כתובים בפורש. פירוש, שאינה רק תורה שבכתב זה כמו, כמשל הרב המרמז, אלא התלמיד באיזה רמז כלשהו. הרב מרמז לתלמיד ברמז, והוא רוצה לסמוך שהתלמיד לבד יבין מה הוא התכוון לרמז לו. כדי שתלמיד יבין מעצמו איך ללמוד. אבל לא זהו עיקר הלימוד עצמו. אבל התורה שבכתב לא מלמדת אותך, רק מרמזת לך. הלימוד יבוא בעל פה. כך אותו דבר בנמשל. הנה כל אותיות התורה שבכתב, הם רק רמזים והמשכות מחוכמה הילאה בדרך רמז. תורה שבכתב זה החוכמה האלוקית נרמזת כאן בצורה מקוצרת. וכל ההמשכות נרמזים באותיות אילו דווקא. שיהיה הקריא כתב כך והכתיב כך. יש מילים שצריך לכתוב אותם ככה, יש מילים שצריך לקרוא אותם ככה. כל השינויים הללו זה הכל רמזים. אתה לא, מה מרמז למה המילה הזו ככה ולמה ככה? ולכן כל אותיותיה ספורים ומנויים. תורה שבכתב, עיקר הדגש זה אותיות, הכל מנוי, כמה אותיות יש. בל יעדוף ובל יחסור, אסור שיהיה לך עוד אחת נוספת, ושעוד אחת לא פחותה. מחולות ועוד, חוזר עוד במה שאמר קודם. כל עוד ועוד צריכה להיות בדמותו וצלמו. למה? מפני שרומזים להמשכה העליונה מחוכמה אלה. כל האותיות הללו מרמזים על עניינים מאוד מאוד גבוהים. אבל עצמות ההשכלה, אבל התוכן, השכל, הרעיון, אינו מתלבש באותיות תורה שבכתב. באותיות של תורה שבכתב אתה לא מבין את הרעיון, את המרחב של העניין. שאין כן בתורה שבעל פה, תורה שבעל פה זה אחרת. תורה שבעל פה זה צורה אחרת, גישה אחרת של למידה. אין עצמות ההשכלה מלובשת באותיות ההלכה. תורה שבעל פה אתה, יש המון מילים שבאים להסביר לך את הרעיון. איך להניח תפילין? יש לך בתורה שבעל פה, אם זה בגמרא, הלכת כמה וכמה, אחר כך בשולחן ערוך, יש לך ריבוי מילים ודיונים, עד שמגיעים למסקנה בדיוק איך לעשות את זה. ולכן, אין מדקדקים באותיותיה כל כך. לכן בתורה שבעל פה לא כל כך חשוב האותיות והמילים, כי אם, מה בעיקר חשוב בתורה שבעל פה? ההשכלה העיקרית, התוכן, המתגלה לתוך האותיות. ולכן גם על פי הלכה, אם אדם לומד תורה שבכתב ולא מבין מילה, הוא רק אומר את המילים, הוא למד תורה, הוא מברך על זה ברכות התורה. אבל אם אדם למד תורה שבעל פה ולא הבין מילה, רק אמר מילים, זה לא נקרא לימוד התורה. כי בתורה שבעל פה ההבנה היא חשובה, לא אמירת המילים. גם לפי ריבוי ההשכלה, אם זה נושא שצריך הרבה תוכן והרבה רעיונות להבין כאן, כך ריבוי אותיותיה, אז יהיה לזה הרבה מילים. ואם זה רעיון שאפשר להבין אותו בקיצור, אז יהיה לך פחות מילים. ולכן, מה שמשכילים בה יותר, כגון פירוש רשי ותוספות ופוסקים, זאת אומרת כל אותם חלקים שמבינים על ידיהם בהרחבה גדולה יותר את ההלכות, הכל בכלל תורה שבעל פה יחשב, זה הכל תורה שבעל פה. אז מה שרשי גילה והתוספות והראשונים והאחרונים, תורה שבעל פה כל הזמן הולכת ומתפשטת ומתפשטת. תורה שבכתב נחתמה זהו קבוע, אין בזה שינויים. תורה שבעל פה, יש כל הזמן הרחבה. ואפילו כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, אפילו מה שיבוא במשך הדורות עוד חידוש, אז זה גם ייכנס בתורה שבעל פה. ולכן נקראת ארץ טובה או רחבה. לכן תורה שבעל פה נקראת ארץ רחבה. למה רחבה? שמתרחבת והולכת עד אין קץ. כל הזמן מתרחב, מתרחב, מתרחב. וזהו, זה הדמיון שאומרים לאור של צבי. מה צבי אין אורו מחזיק את בשרו? והיינו, לפי שהבשר והאור גדול כל כך, שגידול האור הוא מחמת הבשר שבתוכו. זה שהאור של הצבי נמתח ונמתח, כי יש יותר בשר בפנים. אבל ברגע שהוא לא חי כבר, אין לו את הבשר, אז לאור אין מטרה להתרחב סתם, אז הוא פתאום מצטמק. אותו דבר בנמשל. כך הנה מבחינת תורה שבעל פה, גם כן גדולים עצם ההשכלה. והאותיות כאחד. תורה שבעל פה, התוכן והאותיות הולכים ביחד. אז אם יש יותר תוכן, אז יותר אותיות. עניין שאתה יכול להבין את זה בקיצור יותר, יש פחות אותיות. שהאותיות מתפשטים מצד עצם ההשכלה. ריבוי האותיות בהתאם לעומק של הרעיון. מה שאין כן בתורה שבכתב, אין האותיות מתפשטים מצד עצם ההשכלה. תורה שבכתב, אז אין לך ריבוי אותיות בהתאם לעומק של התוכן. כי מה זה תורה שבכתב? הערה באלמה דרך רמז כנה. וזה, עד כאן הסברנו מה ההבדל בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. מה שאמרנו קודם, שיהודי כדי לצאת מגלות צריך להיות קורא בתורה. ועכשיו הוא אומר, לא מספיק קורא בתורה שבכתב, צריך גם תורה שבעל פה. ובזה יובן מה שהתורה שבכתב נקרא בשם מקרא, בלשון הגמרא. וקורא בתורה, למה קוראים לזה מקרא? שעל ידי שהוא רק כמו קורא, הוא ממשיך אור אינסוף ברוך הוא על נפשו, מהאלם שבמוח אל גילוי הלב, קראתי. זאת אומרת, התורה זה משהו אלוקי, אני אדם גשמי, וקראתי אליי שהדברים יבואו אליי. אבל זה לא השכל שלי פה. לא השכל שלי קובע את הדברים. לא ההבנה שלי, הם חשובים כאן. מה חשוב כאן? להגיד את המילים הקדושות. אך עדיין הוא כאילו הוא דבר בפני עצמו, כאדם הקורא לזולתו. תורה שבכתב תמיד, יש אותה אדם, ויש את התורה. אבל בתורה שבעל פה אמרו, מתניתין מלכתא. תורה שבעל פה אמרו, מי שלומד, הוא נהיה מלך בעצמו. השכל שלך הופך להיות המלך. זאת אומרת, ההתאחדות של שכל האדם עם תורה שבעל פה, היא הרבה יותר חזקה מאשר בתורה שבכתב. כמלך שמצווה, כמו שכתוב במקום אחר, מפני שנעשה ייחוד גמור. כי בתורה שבעל פה נהיה אחדות מלאה בין חבד וחבד. השכל שלך עם השכל של התורה, עד רבת, חייב להבין, להבין עד הסוף, לא הבנת, לא למדת כמו שצריך. כמו שכתוב, ועשים דבריי בפיך, דבריי ממש, ואז יוצא מה שיצא לך מהפה, המילים שיצאו לך מהפה, זה דבר השם ממש. כמו שכתב המגיד לבית יוסף, כמו שהמגיד שלימד את הבית יוסף, המגיד המלאך שלימד אותו, מה הוא אמר לו? אני המשנה מדברת בפיך. זאת אומרת, הוא אומר לו, מה אתה אומר? האלוקות ירדה לפה שלך, התאחדה איתך לגמרי. שנעשה עצמות אחד בבחינת ביטול ממש. וזוהי בחינת דירה בתחתונים ממש. זה המעלה בתורה שבעל פה יותר מתורה שבכתב. והגם שמצד התפשטות עצם גילוי ההשכלה לאור השם בתורה שבעל פה, למרות שבגלל שיש ריבוי הרחבה בתורה שבעל פה והבנה וירידה לפרטים, הנה היא לירידה גדולה נחשבת אצלה, אז יורדים לפרטים, אז יורדים לדבר על מושגים גשמיים ונמוכים ותחתונים, אז בכל אופן יש כאן איזה ירידה, להתפשט ולהתלבש בעשייה גשמית, סדר זרעים וכולי, תורה שבכתב אתה לומד על עניינים, אתה נשאר גבוה, תורה שבעל פה חייב לרדת לפרטים, אתה יורד יותר נמוך, הנה על זה אמר הכתוב, אשר נשאתי את ידי, הפסוק אומר, נשאתי את ידי לתת אותה. מה זה נשאתי את ידי? למרות שאתה יורד למטה, אבל אתה יכול להתרומם. ועל דרך משל, שהיד יכול להרים הדבר הנופל לארצה, ולשום למעלה על ראשו. כמו בגשמיות, אתה יכול לקחת דבר שנפל למטה ולהורים אותו, ככה בתורה שבעל פה, גם אם אתה מדבר על מושגים מאוד מאוד גשמיים, אז לא ירדת על ידי זה. עד רבה, זה עולה אפילו על ראשו. כך הנה סוף מעשה במחשבה תחילה. ואשת חיל, עטרת בעלה, כמו אשת המקבל, שהיא נמוך יותר, הופכת להיות מעל. ונאות סופן בתחילתן. גם אם אתה יורד על מושגים גשמיים, זה עולה בתחילתן שנקרא ארץ חפץ. הארץ הזו מתחבר לחפץ, לרצון הפנימי של הבורא. פירוש כלי להשראת רצונו יתברך. כי גילוי רצון עליון, איפה מתגלה הרצון האלוקי, הוא בסוף מעשה דווקא. זאת אומרת, אפילו שתורה שבעל פה נראה שאתה יורד נמוך יותר, אבל באמת זה מערים אותך יותר גבוה. זה מה שהוא מסיים. וכן בתורה שבעל פה הוא התגלות רצון העליון יותר מבתורה שבכתב. למה? כי בתורה שבכתב אתה לא יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה. כתוב כשאתה מלא אותה לידיך, נו מה באמת לעשות? אתה לא יודע. אבל איפה אתה יודע את הרצון של הקדוש ברוך הוא דווקא בתורה שבעל פה? כי בתורה שבכתב שאין לידע ממנה לבדה מהות רצון עליון בכל הדינים והמשפטים. כי אם, איפה אתה יודע? על ידי תורה שבעל פה דווקא. וזהו, ונתתי צבי בארץ החיים. מה הכוונה? פירוש שכל צביונו וחפצו, כל הצביון, כל החפץ, כל היופי של הרצון של הקדוש ברוך הוא, איפה הוא מתגלה? הוא בארץ החיים. מה זה ארץ החיים? מבחינת תורה שבעל פה, ששם הוא גילוי אור השם, הוא רצונו ביתר שאת מבחינת תורה שבכתב. והרצון הוא מקור החיים. ואלה אם יהודי רוצה לצאת ממצרים, המצרים שלו, על ידי לימוד התורה אתה יכול, לא מספיק תורה שבכתב. תלמד תורה שבעל פה, זה ירומם אותך לרצון האלוקי הרבה הרבה יותר גבוה. וזהו, זה הסיום, מה שנשאתי את ידי לתת אותה, זה הכל פסוקים מהפרשה שהוא מדייק בהם, שנשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב. מה מרומז באברהם, יצחק ויעקב? שהם עמידות, חסד, גבורה, תפארת. זאת אומרת, דווקא לידי הירידה למטה, נשאתי את ידי, וזה מתרומם למידות, כי איש את חי לתרת בעלה כנל, נתתי אותה לכם מורשני השם, להיות מבחינת ועשים וריי בפיך כנל.